הגענו לאמצע תורה זין. מה? לא הגענו לדלת? אז אנחנו עדיין בגימל? טוב, אז נגיע. אני חושב שכן הגענו ל... הגענו, הגענו. מה? לא, 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 גמרנו את כל פסקה גימל. יש לי עדים. ודע שעל ידי מצוות ציצית האדם ניצול מעצת הנחש, מנישואין של רשע, מבחינת ניאוף. מה זה כל הסינית הזאת? על ידי ציצית האדם ניצול מעצת הנחש, מנישואין של רשע, מבחינת ניאוף. מה זה אומר? דיברנו על זה שיש שני סוגי חוכמה. זוכרים את זה? יש חוכמה של פנים, יש חוכמה של אחור. חוכמה של פנים היא חוכמה שמגלה את האישיות של בעל החוכמה. דהיינו, הרצון. ויש חוכמה של עורף, שהיא חוכמה שאינה מגלה אישיות. קוראים לזה בערבית חוכמה אימפרסונלית. כלומר, חוכמה שאינה מגלה אישיות. בסדר? שאין מאחוריה מי, אלא יש בה רק מה. ואם תרצו, זאת חוכמה אובייקטיבית, אבל לא סובייקטיבית. כן, מה אתה אומר?
לא,
עניתי, אתה רואה? לפעמים קצת סבלנות. טוב, אז אם כך, דיברנו על זה שבלימוד החוכמה, החוכמה שאדם לומד אצל זולתו, זה סוג של הפריה. זה כמו זיווג. כמו שיש זיווג גופני, יש גם זיווג רוחני. וכמו שבזיווג בהתחלה יש טיפה, והטיפה אחר כך הולכת וגדלה ונהיית לעובר, ורק אחר כך רואים מה יולד יום, כמו כן גם בחוכמה. לפעמים האדם לומד מחברו אינטואיציות קטנות מאוד, שכוללות הרבה. זה בפרינת הפריה. מובן? זה כמו שלפעמים אדם, יש הלכה, למשל שאדם צריך לקרוע את בגדו, כשמת רבו. אבל אם יעשה אדם שלמד אצל 30 רבנים, אז הוא יקרא 30 בגדים? אלא אמרו רבו מובהק. ושאלה שלה, מה זה רבו מובהק? אז ההלכה אומרת שלמד רוב חוכמתו ממנו. ואז נשאלת השאלה, ומה זה רוב חוכמתו? האם זה נמדד בכמויות שאפשר לספור? זאת אומרת, אני למדתי אצלו 400 דפים, ואצל ההוא למדתי 207 דפים. טוב, אז זה רבו מובהק, וזה רבו לא מובהק. למה? זה הוא למד רוב חוכמתו, זה למד מיעוט חוכמתו? איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא הגיוני, כן? וכי הכמות קובעת מהי חוכמה? אלא, אמרו הפוסקים, הכוונה לרבו שלימדו סברה ישרה. כלומר, לימד אותו איך לומדים. מי שלמד ממנו איך לומדים, זה רבו מובהק. אז איך לומדים? לפעמים זה בזמן קצר. לפעמים זה יכול להיות תוך שבוע. הוא לומד איך לומדים, וזה רבו מובהק. כן, זה בדיוק מה שאומר. זה כמו הטיפות, הטיפות של הזרע, שהולכות וניות אחר כך עובר שלם. זה עיקר החוכמה. באותה המידה, כשם שאדם יכול לספוג אינטואיציות חיוביות, הוא יכול גם לספוג אינטואיציות שליליות. מה זה אינטואיציה שלילית? זה אינטואיציה שבאה מהחוכמה המחוסרת פנים, החוכמה האימפרסונלית. כלומר, חוכמה שמגלה את סדר המציאות, אבל אינה מגלה את הכוונה שבמציאות. למשל, אדם יכול לדעת איך תפוח נופל, יש חוקים לזה, נכון? אבל הוא לא יודע מדוע תפוח נופל. הוא יודע את המה, הוא לא יודע את המי. מובן? ואז, וכי אסור לדעת את המה? וכי אסור ללמוד את חוקי הגרביטציה? לא. ודאי שראוי ללמוד את חוקי הגרביטציה כדי לדעת את חוכמתו של מי שאמר והיה העולם. אבל אם החוכמה באה להסתיר את מי שאמר והיה העולם, אז זה נקרא נישואין של נחש. הנחש, מה זה? זה החוכמה הטבעית. כן? בואו, החוכמה הטבעית נקראת נחש. יוצא לפי זה שהאדם עשוי להימשך אחרי חוכמת הנחש, ואז ליפול לחטא, לא בגלל שהוא בוחר מלכתחילה ברע, אלא בגלל שאין לו בעולמו עם מי להיפגש. הוא נמצא בעולם, במעגל סגור, בבוע. ואז הוא לא פוגש את מי שאמר והיה העולם, ולכן במקום שהחוכמה תהיה גילוי האלוהות, החוכמה היא סתימת שערי דעת האלוהות. מובן? אז זה מה שהוא אומר, שאפשר ליפול בעצב הנחש, שנקראים נישואין של רשע או של רשע, שנקרא בחינת ניאוף. ומה זה ניאוף? זאת, זה זיווג שאין בו אהבה. כן, כן, בבקשה. מה זה החוכמה הטבעית? זה מה שלומדים באוניברסיטה. זה החוכמה הטבעית. עכשיו, זה לא האוניברסיטה כאוניברסיטה, כי אפשר שאדם ממירת שמיים ילמד שם וידע דרכי השם. ויכול להיות אדם שלומד בבית המדרש והוא לומד תורה אקדמית. אקדמית, זאת אומרת, יכול להיות, כלומר, זה לאו דווקא התוכן הנלמד, אלא הגישה. כן? כשאני אומר פה אוניברסיטה, לאו דווקא בא לפסול את המוסד, זה בא להגיד מהי הגישה. האם הגישה היא שיש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר. מובן? אז מה שאומר כאן, ודע שעל ידי מצווה ציצית, האדם ניצול מעצת הנחש, מנישואין של רשע, מבחינת ניאוף. כי, עכשיו זה יותר מובן מה שהוא כותב, כן? רק עוד לא ברור למה. מה הקשר בין ציצית לבין החוכמה היא? כי ציצית שמירה לניאוף, כמובן בתיקונים, ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם. וזה בחינת ציצית, וערבת אביהם לא ראו. כי ציצית מכסה על עריין, על עריות, זאת אומרת, על הערבה. זאת אומרת שהבגד זה מה שמציל את האדם מהסתכלות חיצונית על החיים. כן? הרי אנחנו כידוע, בעל החיים היחיד שלובש בגדים. קצת מוזר, לא? יש כמה בעלי חיים שלובשים בגדים, אבל זה בגלל האכזריות של כמה זקנות שסורגות להם סוודרים, כן? זה אכזריות. אבל מצד הטבע, בעלי חיים לא לובשים בגדים. מה? הצב לא לובש בגד. הוא לובש בגד, זה טבע. זה בא איתו, הוא נולד עם זה. כן? אתה לא תראה צב שיחפש שריון של מישהו אחר להיכנס אליו, חוץ מאשר בסיפורים המצוירים. אבל במציאות זה לא קורה, כן. כן, הסרטנים שנכנסים לתוך מונחיות זה לא כדי להתלבש. מה? זה בשביל להתגונן. זה בשביל לנצל פריו של מישהו אחר, אבל זה לא לבוש. האדם הוא היחיד שמרגיש צורך להתגבר על הטבע. יש כנראה משהו בטבע שלא מספק אותנו, ולכן אנחנו מרגישים שהטבע משקר לנו. אז כדי להתגבר על השקר הזה, אנחנו מוסיפים שקר אחר, שזה הבגד. שקר כפול שקר יוצא אמת אולי. כן? כמו שמינוס כפול מינוס שווה פלוס. בגדים זה מלשון בגידה. כן? זה לא אומר את האמת. כן? זה מסתיר את האמת. אבל זה דווקא מה שמאפשר להיפגש עם אמת יותר פנימית. כן? ברור? מעיל מלשון מעילה, זה מועל, זה לא אומר את האמת, אבל זה מאפשר לגשת לתוכן יותר פנימי. מובן? מה? כי אם האדם הוא בלי בגדים, אז מסתכלים על חיצוניותו, אז לא יודעים מי הוא באמת. מובן? יש דבר אחד שמעניין אצל בעלי חיים, אצל היונקים המפותחים, יש פרווה. שמתם לב לזה? יש פרווה, נכון? לחתולים, יש פרווה. לאריות, לנמרים יש פרווה, נכון? יש פרווה. אז מדוע לאדם אין? אז יש הסבר אצל בעלי תורת האבולוציה שהוא מאוד מעניין. הרי יש שלב בתוך העובר של הקוף שבו אין לו פרווה גם כן, הוא ערום, כמו האדם. אבל בשלבים האחרונים של ההיריון הוא מתחיל לפתח פרווה. מבחינה אבולוציונית, מה שקרה לאדם, שהאדם התחיל להשקיע כמות אדירה של אנרגיה בפיתוח קופסת המוח. ואז יוצא שהאדם, כשנמצא, כלומר, משקיע כל כך הרבה בקופסת המוח, שאין לו זמן בתוך הרחם של אמו להגיע לשלב של הפרווה. ואז הוא יוצא מוקדם מדי, כך שיוצא שהאדם מבחינה טבעית הוא קוף מפגר. זאת אומרת, לא, זה באמת, זה נכון. זאת אומרת, זה קוף שלא הספיק להתפתח כראוי בתור קוף, בגלל שהוא השקיע בתחום אחר, בתחום המוחי. מובן? ואז יוצא שהאדם הוא היצור היחיד במציאות שאיננו מושלם מצד הטבע. עכשיו, הדבר הזה הוא פיגור, אבל הפיגור הזה מאפשר לו להיכנס למגע עם מעלות שהן מעל הטבע. והביטוי לדבר הזה זה הצורך של השלמת הטבע על ידי הביגוד. ולכן יש קדושה בבגדים שבא לידי ביטוי בציצית. לכן הציצית היא ההתגברות על הנטייה הטבעית של הנחש, ולכן הציצית הוא שמירה מן הניאוף. זה מובן? כי הניאוף בא מפני ההסתכלות הבהמית על גוף האדם. כן, עד כאן מובן? יש שאלות? אין שאלות. טוב, נמשיך. כן. מה? עשיו, כן. עשיו באמת היה אדם מושלם מאוד. כן? עשיו היה עשוי. כלומר, הוא כבר שייך לאדם העתידי, של העתיד לבוא. לכן אין לו תורה. לכן אין לו תורה. גם קשה לו מאוד בעולם הזה. עולם שבו צריך להתפתח והוא כבר מושלם, הוא לא מסתדר עם זה. לכן הוא היה מיואש. כן? טוב, אז בואו נחזור. אז אני חוזר פה לתחילת הפסקה. ודע שעל ידי מצווה ציצית האדם ניצול מעצת הנחש מניסויים של רשע, מבחינת ניאוף, כי ציצית שמירה לניאוף כמובן בתיקונים. ויקח שם ויפת את הסמלה וישימו על שכם שניהם. וזה בחינת ציצית. וערבת אביהם לא ראו כי ציצית מכסה על יריין. אבל חם, דהו יצר הרע. כן? כלומר, חם נקרא כך בגלל שהוא היה חם. נכון? חם הוא חם. דמחמם גופי דברנש בעבירה. כן? כלומר, יש חימום של גוף האדם לעבור עבירה. הוא ארור. כמו שכתוב ארור כנען, כמו שכתוב ארור אתה מכל הבהמה. והסמלה, היינו ציצית, הוא שמירה מעצת הנחש, מזוהמת הנחש. ולכן התיקון של חם זה עבד עבדים יהיה לאחיו. כן, כתוב ארור כנען. ולמה הוא ארור? בגלל שיש לו התגברות יתרה של היצר הרע. אז מה התיקון? עבד עבדים יהיה לאחיו, יתקנו אותו. ייתכן שחם התחיל להגיע לתיקון בדור הזה. כי הוא שלח מישהו לשלוט בעולם. נכון? וזה, מה? להסביר? כן. אחד מבני חם היום שולט בעולם. תחשוב. טוב. אולי בסוף יהיה לך איזה ברק של הבנה. טוב. יש כלל גדול. שיש בדברי תורה גם תערובת של חוש הומור, וחוש הומור זה דבר שלא קונים, לא מוכרים את זה. זה בא או שיש או שאין. כן, מה אתה אומר? כתוב ארור אתה מכל הבהמה, והסמלה, מה קורה הסמלה? הסמלה, היינו ציצית, הוא שמירה מהצד הנחש. מה שיקרא סמלה, ויקחו שם ויפת את הסמלה, ויקחו על שכם שניהם, ויחסו את ערוות אביהם, אז הוא אומר, הסמלה הכוונה הציצית. בסדר? וזה בחינת בן פורת עלי עין. על מי זה נאמר? על יוסף, שיוסף היה שמור מן הניאוף. עלי עין בשביל ציצית. למה? ציצית זה קשור לעיניים, לשון מציץ מן החרקים. על ידי זה זכה לבן פורת, שנשמר מניסויים של נחש, מזיווג של הסתרה אחרה, וזכה לזיווגה לקדושה. וזה פורט, לשון זיווג, לשון פירור וו. ועיקר הניאוף תלוי בעיניים. כמו שכתוב, כמו שאמרו, שמשון הלך אחר עיניו. וכמו שכתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. ושמירה ציצית שהוא בחינת עיניים, ושמירה מעצת הנחש, ויכול לקבל העצות מצדיק שהוא כולו זרע אמת. כן, זה מה שראינו בפסקאות הקודמות, שאתם, שיש מי שטען פה בכיתה שלא למדנו, אבל כן למדנו, שיש, שהדיבור של הצדיק, כשבאים לקבל עצתו של צדיק, זה הפריה של קדושה, כולו זרע אמת, לעומת זרע הנחש. עד כאן זה היה התיאוריה. עכשיו, אנחנו כל זה נראה כרגלו של רב נחמן, באגדה של רבה בר בר חנה. וזהו פירוש. אמר רבה בר בר חנה, באיזה מסכת? בבא בתרא. כן, כל האגדות של רבה בר בר חנה, זה בבא בתרא. אמר לי ההוא תיעה, תא אחבלך תורה דסיני. אז לי, וחזי דהדרן לה, עקרבה. וקיימין כי חמרי חיוורתה. ושמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר לי. אז איך הוא יסביר עכשיו את כל הדברים האלה? אז תא ואח ולך תורה דסיני, שהוא בחינת עצות, כי שם קיבלו תרייג עיתין. זה הסברנו בשיעורים הקודמים, מה זה תרייג עיתין. חזאי דהדרן לה הקרבה. היינו שיש עצת נחש, עצת רשעים, שעל ידיהם אין יכולים לקבל עצת צדיקים זרע אמת. כן. אתה רוצה שאני אתרגם. אתה צודק. אבל למה לא תרגמתי? כדי לבדוק כמה אנשים יגידו, האם אתה יכול לתרגם בבקשה. למה? כי זה כלל גדול בשיעורים, שאם אדם לא מבין, הוא צריך לשאול. נכון? ולכן בכוונה לפעמים אני לא מסביר, כשאני יודע שזה לא מובן, כדי לבדוק מי באמת מוכן להיות תלמיד פה. אז עכשיו, כיוון שכל האחרים לא שאלו, סימן שכולם הבינו מה שאני אמרתי, תשאל מי שאתה רוצה בו מהתלמידים, יסבירו לך. נכון? תסביר לו. וואלה. איזה תירוץ אדיר. הוא חשב שאני אתרגם. טוב, דמה. פעם נחליק לך. בסדר? טוב, אז בואו נחזור עוד פעם להגדה. אמר רבה בר בר חנה. אמר לי ההוא תיעה. אמר לי אותו בדווי. תיעה זה בדווי, או סוחר ערבי. סוחר ישמעאל. ככה רשב"ם מתרגם בכל מקום. תא אח ולך, בוא אראה לך. תורה דסיני, את הר סיני. אז לי הלכתי וחזי וראיתי דהדרן לה שהוא מוקף עקרבה ועקרבים. כלומר כל הר סיני היה מוקף בעקרבים. וקיימין והיו עומדים כחמרי חיוורתה, כמו חמורים לבנים. כלומר מדובר בעקרבים ענקיים כמו חמורים לבנים. ושמעתי בת קול ושמעית בת קלה שאומרת, דאמרת, אוי לי שנשבעתי, אוי לי דאומי, ועכשיו, ועידנה, שנשבעתי דאומי, מי מפר לי, מן יפר לי. פשוט תרגם, ברגע שזה הפך להיות עברית, אז תרגמתי לארמית. כי לא אמרת לי להפסיק. טוב. זה מובן? בסוף, כלומר, הוא רואה את הר סיני, שמוקף בעקרבים בגודל של חמור לבן, והוא שומע בת קול מן השמיים שאומרת, אוי לי שנשבעתי. כאילו הקדוש ברוך הוא מצטער שהוא נשבע. שהוא נשבע על מה? על זה שהוא יוציא את ישראל לגלות. והיה אומר, מי מפר לי? סוף סוף מישהו יפר לי. עכשיו בגמרא בהמשך כתוב שם שרבה בבר חנה, כשהוא חזר לרבנים וסיפר להם את הסיפור, אמרו לו שהוא טיפש. הוא אומר, היית צריך לאפר לו. הרי אתה תלמיד חכם, אתה יכול לאפר את הנדר של הקדוש ברוך הוא ולהביא גאולה. אז הגמרא אומרת שהוא חשב שהוא מבקש לאפר את השבועה שלו להביא מבול. לכן הוא לא יאפר. הוא אומר, הגמרא, אז אם ככה, למה אמר אוי לי? אלא צריך לאפר. ככה המשך של הסיפור. רב נחמן לא מסביר את המשך הסיפור, מסביר רק את החלק הזה. בסדר? טוב. עכשיו, כל הדברים שלמדנו עכשיו, הם הסבר של מה שקראנו כאן. הוא מסביר כך. תאווח ולך תורה דסיני שהוא בחינת עצות, כי שם קיבלו תרייג עיתין. הרי הר סיני הוא המקום שבו קיבלו תרייג עיתין. מה זה עיתין? עצות. כן, ספר הזוהר קורא למצוות בשם עצות. למה? האם לפי הזוהר המצוות זה רק המלצה? לא, נכון? המצוות, זה לא המלצה. אתה חייב לקיים בין שאתה רוצה, בין שאתה לא רוצה, זה הגדרה של מצווה. אז למה זה נקרא עצה? זה עצה לגלות מלכותו. כלומר, המצוות כולן הם תיקונים שדרכם מלכות השם יכולה להופיע. או נאמר את זה אחרת, בלשונו של הרב קוק, המחשבה היסודית שבאדם אינה יכולה להופיע אלא דרך עצות. מה זה מחשבה יסודית? יש מחשבה שכלית. מחשבה שכלית זה מחשבה שאני יכול להגדיר אותה. כי זה כבר נגזרת של המחשבה המקורית. אבל המחשבה המקורית היא כל כך נעלית שהיא לא נתנת לי פירוט. קוראים לה מחשבה יסודית. מצד שני, המחשבה היסודית, אף על פי שאי אפשר לפרט אותה, היא עיקר מחשבת האדם. ולכן, כדי להוציא אותה אל הפועל, אני זקוק לעצות. אז התורה נתנה לנו תרייג עצות כיצד להוציא אל הפועל את המחשבה היסודית. עד כאן דברי הרב קוק מברסלב. אם כך, הוא מסביר כך. תא ואחבלך תורה דסיני, בוא ואראה לך את הר סיני, שהוא בחינת עצות, כי שם קיבלו תרייג עתין. חזאי דאדרנלה הקרבה, שהוא מוקף בהקרבים. היינו שיש עצת נחש, שמסביב, עצת רשעים, שעל ידיהם אין יכולים לקבל עצת צדיקים, זה רע אמת. כי כל זמן שאדם שומע לעצת הנחש, אז הוא לא יכול לקבל מעצת הצדיק. וקיימו כי חמרי חיוורת, זה בחינת ציצית. כן, הם אומרים כמו חמורים לבנים. מה זה חמורים לבנים? זה הציצית, שהוא שמירה מעצת הנחש מניוף. כמו שאמרו חז"ל, איזה עונשו גדול, של לבן או של תכלת. אמרו, משל לאחד שציווה להביא לו חותם של זהב, היינו תכלת, וחותם של טיט, היינו לבן. וזה חמרה. כן? עכשיו פה, תראו את המהלך שעושה רב נחמן. הוא אומר, חמור זה מלשון חמר. חמר זה מלשון טיט. והגמרא אומרת שאת חוט של לבן שבציצית הוא נקרא טיט. יוצא לפי זה שכשרבה ברבר חנה אומר חמרה, הוא מתכוון ללבן של הציצית. הבנתם? פולפל. לשון חומר וטיט. חברה היינו לבן, כי עכשיו זה עיקר הציצית. כלומר בימינו, כלומר הכוונה בימיו של רב נחמן, עדיין עיקר הציצית היה החוט הלבן. בימינו, ברוך השם, נתגלה מחדש החוט של תכלת. אבל בזמן רבה ברבר חנה ובזמן רב נחמן מברסלב, עדיין עיקר הציצית זה הלבן. ושמעתי בת קול, מה? מה זה קרה? אוקיי, אתה שואל כך, מה הקשר בין עקרב לבין נחש? ובסיפור לכאורה הנחשים, העקרבים הם בעצמם החמורים, וכאן משמע שזה שתי בחינות. טוב, תשובה. העקרב דומה לנחש, כי הוא יותר חמור מן הנחש. הרי המשנה אומרת שכשאדם מתפלל, אם נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. והגמרא אומרת, אבל אם עקרב רוצה לנשוך אותו, יפסיק מהתפילה. מסביר הרב קוק. מה זה נחש כרוך על עקבו? שיש לאדם נחש, דיינו יצר הרע. יצר הרע רוצה להפריד אותו מהדבקות האלוהית. אומר האדם, מה אכפת לי שיש לי יצר הרע? יש לי דבקות אלוהית, זה יותר חזק. וזה מה שגורם לנחש ללכת. והגמרא אומרת, למה באמת לא יפסיק? כי אם אדם זז, כשיש לו נחש מסביב לעקבו, הנחש ינשוך. מה שאין כן, אם הוא ממשיך, אם הוא נשאר עומד, הנחש יעזוב אותו. מה שאין כן, עקרב, מסביר הרב קוק, עקרב זה עקר בית. רוצה לעקור את האדם מבית ישראל. דהיינו הכפירה. אז יפסיק מהתפילה כדי לטפל בעקרב. בסדר? יוצא שעקרב זה נחש בריבוע. כן, זה יסוד הכפירה. עכשיו, מה אם זה שבסיפור העקרב הוא בעצמו החמור הלבן? זה רב נחמן לא אכפת לו. כי הוא מסביר כל פסקה בדברי רבה בבר חנה, כאילו שזה נושא בפני עצמו. בסדר? זה דרכו. הוא לא מפריע לו. כן. אגב, יש כאלה ששאלו אותי כמה פעמים, הפירושים שרב נחמן נותן לאגדות של רבה בבר חנה, זה לא נשמע שזה הפשט של האגדות. נכון? נכון או לא? כן, מה? כאילו, לא, אבל בכל זאת, יש פירושים אחרים שגדולי ישראל נתנו על האגדות האלה, שנראים יותר קרובים אל הפשט. מה שאין כן, כשרב נחמן מסביר את האגדות האלה, זה נראה שהוא עושה אסוציאציות רחוקות. אין בעיה, בהקדמה של ליקוטי הלכות לרבי נתן, הוא כותב שלרב נחמן לא אכפת. הוא כותב שהוא בעצמו לא התכוון להגיד שזה הפשט, אז זה בסדר. טוב, ושמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, פירש רש. מי זה רש? רבנו שמואל. מי זה רבנו שמואל? רשבם. מי זה רשבם? רבנו שמואל בן מאיר, כן? הנכד של רשי, כן? פירש רש על הגלות. מה זה הגלות? היינו על ידי ציצית יכולים לבוא לעצת צדיקים לבחינת אמת. ועל ידי אמת באים לאמונה, ועל ידי אמונה באה גאולה, כנזכר לאל. כן, דיברנו על זה, שאי אפשר להאמין בלי יסוד של אמת. בניגוד למי שחושב, תאמין אז תגיע לאמת. זה בדיוק הפוך. צריך קודם כל אמת, ומתוך כך יש גם חוויה של אמונה שמתחברת לאותה האמת. אבל אם אדם אומר, יש לי חוויה של אמונה, וזאת ההוכחה שזאת האמת, הוא לא מגיע לכלום. אלא צריך קודם כל שיהיה אמת, מתוך כך אמונה. ואין אמונה, אלא, לפי מה שהוא אמר לפני כן, בפסקה א', איפה יש אמונה? וובו, בארץ ישראל, לא בגלות. במילים אחרות, כדי להגיע לאמונה, צריך אמת, מתוך כך אפשר להגיע לעצת הצדיקים. ולכן, רבה בבר חנה שמע בת קול שמתלוננת על זה שאי אפשר להתיר את שבועת הגלות, כי אז אין אמונה ואין ציצית ואין כלום. וזה ששמע חרטת השם יתברך על הגלות, כי הציצית שהם חמרי חברה גרם כל זה. וזהו פירוש. ואלה, עכשיו אנחנו חוזרים, מה? הפירוש למשפט האחרון, כן. כלומר, מה קרה שיש גלות בגלל שאין ציצית? זה הכוונה. ביש הציצית הוא מחוץ לעקרב. העקרב מקיף את ההר, דיינו עצת רשעים, ולכן החמורים הלבנים, שזה הציצית, לא יכולים לגעת בהר סיני, ולכן בת קול אינה נשמעת להם. ולכן נשאר לשמוע עצת צדיקים. בלו, זה סגנון קצת מפולפל, אבל אני חושב שהכוונה ברורה. וזהו פירוש ואלה. איפה ראינו ואלה? בתחילת תורה זין, נכון? איך מתחילה תורה זין? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עכשיו הוא מסביר לנו רטרואקטיבית את הכל. כל מקום שנאמר ואלה. מוסיף, נכון? כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים. כל מקום, מקום שכתב ואלה מוסיף על הראשונים. מה זה מוסיף? זה בחינת יוסף, בחינת שמירת הברית, בחינת ציצית. למה זה ככה? כי שיש קדושת הברית, יש אפשרות לתוספת. מה זה תוספת? זה תוספת חיים. כן? כלומר, איפה הטוב בעולם? יש דבר שכדאי לשים לב אליו. ילד שנולד, איזה יצר יש לו? יצר הטוב או יצר הרע? יצר הרע, נכון? לפי הזוהר, ילד הוא כולו יצר הרע. איזה מתוק כזה, כולו יצר הרע. למה יצר הרע? כי הוא רק רוצה לקבל. למה כולם אוהבים אותו? בגלל שהוא ממלא את התפקיד שלו כמו שצריך. כלומר, לא מצפים ממנו למשהו אחר, ולכן כולם אוהבים אותו. לפי הזוהר, מתי נכנס יצר הטוב באדם? בגיל עבר מצווה. גיל 13 לבנים, 12 לבנות. למה? מה היצר הטוב שנכנס אז? יצר המין. למה זה יקרא יצר הטוב? כי זה נותן חיים. כלומר, ברגע שאדם מצד טבעו הביולוגי כבר יכול להביא חיים, אז הוא נקרא בעל יצר הטוב. ומכיוון שיש לו כבר הקדמה של יצר הרע, שכבר 13 שנה הוא רוצה רק לקבל, הוא עלול להשתמש ביצר הטוב הזה לרעה, ואז הוא במלחמה. ואז הוא יכול להיות או צדיק או רשע. לפני כן לא שייך לו צדיק ולא רשע, כולו יצר הרע, אז הוא בסדר גמור. מכאן ואילך יש לו מחלוקת בתוך עצמו, בין היצר הטוב לבין היצר הרע. אבל שימו לב קודם כל להגדרה החיובית, הפוכה לגמרי מהנצרות. בנצרות, מה זה יצר הרע? דווקא היצר של ההולדה. היצר הזה הוא רע מבחינתם. יוצא לפי זה שלהיוולד זה אסון, זה קטסטרופה. טוב לאדם אם הוא לא היה נולד. כך אומרים הנוצרים. נכון? מה שאין כן, לפי היהודים, ברגע שהכוח הזה משמש כראוי, אז הוא בבחינת תוספת. להוסיף זה קדושה, כי זה מוסיף חיים בעולם. עד כאן מובן? טוב, אז זה מה שאומר כאן, וזהו פירוש ואלה, כל מקום שאמר ואלה מוסיף, וזה בחינת יוסף, בחינת שמירת הברית, בחינת ציצית, המשפטים, כן? ואלה המשפטים. מה זה משפטים? זה בחינת כולו זרע אמת, כמו שכתוב, משפטי השם אמת, שזוכה לצד צדיקים, לבחינת אמת. אשר תשים לפניהם, וזה בחינת כד התחבר בה אמת. כלומר, כשמתחברת האמת אל האמונה. זה מה שלמדנו מקודם. וזה בחינת הושבו אישה לאיש, כי זה איש ואישה. הם בחינת התחברות אמת ואמונה. כן, לפניהם, הרי מה אומרת הגמרא במסרת בבא קמא? אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אישבה הכתוב אישה לאיש. מה זה אישבה? חיבר אותם. ובזה תלוי הגאולה כנ"ל, וזה יכול שיהיו התלמידים לומדים. אז עכשיו יש המשך במחילתא, כן? מה אומרת המחילתא? יכול שיהיו התלמידים לומדים ואין מבינים, תלמוד לומר, אשר תשים לפניהם, עורכם לפניהם כשולחן ערוך. זה בחינת הגאולה שלעתיד יתגלו כל החוכמות כשולחן ערוך, כמו שכתוב, ומלאה הארץ דעה. עד כאן לשון רבינו ז"ל. טוב, כל זה סינית למי שלא למד את פסקאות א', ב' וג'. בסדר? מי שלמד פסקאות א', ב' וג', רואה מיד איך הדברים קשורים זה בזה. אני רק אזכיר בקצרה שלפי רב נחמן, הגאולה היא תלויה באמונה. נכון? תלויה בארץ ישראל, שהוא בחינת תפילה, שהוא בחינת ניסים, שהוא בחינת אמונה. והסברנו בשיעורים הקודמיים מה זה האמונה שרב נחמן מדבר עליה. הוא מביא מקור בדברי הגמרא, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מסביר רב נחמן, מה זה כיס? מה זה כיס? כיסוי, אם כן זה אפיקורסות. כלומר, כשתתבטל האפיקורסות מן העולם, אז תבוא הגאולה. כך אומר רב נחמן. ואנחנו ראינו במו עינינו, בדורות האחרונים, שדווקא כשבטלה האמונה הדתית, התחילה האפיקורסות החילונית, וזה הביא את הגאולה. אז זה הפוך מרב נחמן? לא. היית בשיעור הקודם? רואים שלא היית בשיעור הקודם. לא, זה בסדר. אני לא בטענות חס וחלילה. יש לך נסיבות פקילות כמה שאתה רוצה. לא, התשובה היא פשוטה מאוד. האמונה שצריכה, כלומר, מה שהרב נחמן כאן מכנה אפיקורסות שצריכה להתבטל, זה הכוונה האמונה בקטנותה. כן, כך מסביר הרב קוק. האמונה הדתית היא קטנה. לכן היא ביחס לאמונה האמיתית, היא אפיקורסות. והחילונות באה מתוך התעוררות של הנשמה, שמתנגדת לאמונה בקטנותה. והיא רוצה את האמונה בגדלותה, ולכן אין לה ברירה בתחילת דרכה, אלא לשבור את העקרות הדתיות הקטנות. יוצא לפי זה, שזה בדיוק מה שרב נחמן אומר, שעל ידי שתכלה פרוטה מן האמונה הקטנה, מה שהוא מכנה כאן אפיקורסות, או נגיד סוג של אמונה שמכסה על האמת, אז תתפרץ, יהיה פרץ גדול של אמונה שיבוא דרך החילונות, ומתוך כך תבוא גאולה. עד כאן מובן? בסדר. ואני הוספתי בשיעור הקודם, שייתכן שרב נחמן לא ידע שזה מה שהוא אומר. אבל לא נורא, זה מה שהוא אמר. כן. משהו כזה, אפיקורסות לשם שמיים. כן, בבקשה. זה קשור למאמרדור, זה קשור לאורות התשובה בפרק ד' פסקה ח'. זוכרים אורות התשובה פרק ד' פסקה ח'? לא זוכרים? מכאן שצריך להשתדל. תחזור על המקור, למה? אני אמרתי את זה פעמיים. אין צורך שאין. מה? כן, אין צורך לחזור. הנה, בפרק ד' פסקה ח' אומר הרב, באורו הגדול, בראשית התפרצו. על איזה אור הוא מדבר? על האור של התשובה העליונה. כן, האור של התשובה העליונה, שהיא התשובה אל כבוד השם. באורו הגדול, בראשית התפרצו. נראהו כאילו דוחה את האורה הקטנה. מה זה אורה קטנה? זה הכרות דתיות בינוניות. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. כלומר, קמים אנשים שבאים במקום האמונה הקטנה, והם עושים דברים גדולים שבסוף נופלים, כמו שאנחנו רואים בימינו. אבל הכישלון לא בא כמעט על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו. כלומר, האור הגדול ממשיך. ואם הוא גדול, הוא חייב לכלול גם את הקוטן. כלומר, התהליך של העליון של התשובה הוא לא תחרות בין הגודל לבין הקוטן, אלא זה גודל שכולל בתוכו את הקוטן. ואז אפשר... מה? זה לא בגלוי, לא, זה מה, זה בגלוי. זה קורה במכון מאיר. מה קורה במכון מאיר? אתה לוקח את המסורת של הדורות, שהיא נראית בקטנותה, ואתה לומד אותה מצד גדלותה. החלוצים לא הניחו תפילין. אני אספר לך סיפור שקרה לי פעם, היה בחור חלוץ, בין חלוצים, בין בינם של חלוצים, מאיזה קיבוץ באצבע הגליל. הוא אמר לי, תשמע, כשסבא שלי הגיע לארץ, הזמן המתאים ביותר כדי לעבוד בשדה, זה היה בדיוק הזמן של תפילת ותיקין. אם הוא היה מתפלל תפילת ותיקין, הוא לא היה עובד את השדה. אז לכן הקדוש ברוך הוא עשה אותו שלא אכפת לו מתפילת ותיקין. שלא אכפת לו מתפילה בכלל, כדי שהשדה תחרש. עכשיו יש כבר מיזוג אוויר, אפשר לחרוש בכל שעה, שיתפלל, אז אני מתפלל ותיקין. מובן? לא משכנע, למה? לא, זה היה דוגמה. ודאי שהם זלזלו בקטנים. תראה, כתוב בגמרא במסכת... זה לא ודאי לא נראה, כי אם זה נראה בגלוי, זה הם לא היו עושים. אספר לך סיפור שקרה פעם עם הרב יהודה ליאון אשכנזי, זכותו יגן עלינו אמן. הרב אשכנזי פעם דיבר עם איזה כומר, שאמר לו, כבוד הרב, זה ממש חבל שהחלוצים בפלסטינה הם לא דתיים. כי הם הרי מקיימים את דברי הנביאים. אמר לו הרב, אם הם היו דתיים, אז זה סימן שהם מאמינים בדברי הנביאים. אז אדם בוודאי פועל כדי להוכיח שאמונתו היא אמת. אז אם הם היו דתיים, היית אומר שהם עובדים את האדמה בפלסטינה כדי לקיים את אמונתם. אבל הם הרי לא מאמינים בזה. ובכל זאת הם מקיימים את דברי הנביאים. סימן שזה יד השם. הוסיף הרב, אתם חושבים שהכומר הבין? שהכומר הבין? כן. רק רבנים מבינים דברים כאלה. עכשיו, יש סיפור במסכת מגילה על רבה שרצה לעשות סעודת פורים עם רבי זעירא. דיברנו על זה. רבה, מה פירוש רבה? גדול. זעירא, קטן. קם רבה שחטה לרבי זעירא. הגודל שחט את הקוטן. לא יכול לסבול אותו, שחט אותו. כתוב בגמרא שאחר כך רבה התעורר מיינו ורואה את רבי זעירא שחוט. התפלל עליו, החיה אותו. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. האור הגדול פועל על העת פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, העליונות והתחתונות. הוא מביא שם מהסליחות, זה שוב. זה העיקרון. טוב, יש פה אשמתות השייכים לתורה הזאת. בואו נקרא. התפילה, כן, זה כל מיני הערות על דברים שלמד. זה הרחבות. התפילה הוא בחינת אמונה, הוא בחינת ניסים, כי גם כינס למעלה מהטבע. ולזה צריך אמונה כנל, ובשביל זה התפילה מסוגל לזיכרון. כי תפילה הוא בחינת אמונה, ושכחה הוא עניין שהיה לפנינו דבר מה ונשכח ועבר מאיתנו. והיא דרך ההנהגה על פי מערכת המזלות שמתנהג כסדר יום אחר יום, והוא היפוך האמונה. מה שאין כן, אם מאמין שיש מחדש הכל ברצונו בכל יום תמיד, והוא מחיה ומקיים הכל תמיד, והוא למעלה מהזמן, אין כאן שכחה ודוק. הוא מכוון. ודוק ודייק ותמצא קל. עכשיו, יש אומרים דייק ותמצא קשה. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? שיש בתפילה של מוצאי שבת, יש תוספת הנקראת אתה חוננתנו. עכשיו, בנוסח של אחינו האשכנזים אומרים כך, יהי רצון לפניך שיהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא, ומנוקים מכל עוון, ומדובקים ביראתך. על מי אתה אומר מדובקים ביראתך? על הימים. היית צריך להגיד שאנחנו נהיה מדובקים ביראתך. נכון? מה? לא. יהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל עוון. זה אני מבין שביום, בימים הבאים לקראתנו לשם, לא יהיו עוונות. בסדר. אבל מה זה מדובקים ביראתך? מסביר רבנו הרב צבי יהודה קוק, זכותו יגן עלינו, אמן, שהכוונה שהימים יהיו מדובקים. כלומר, הימים, אם הם לא מדובקים, יש פיזור נפש. כי הרי אדם פעם כך חושב, פעם כך חושב. כמו שכתוב במדרש, רשעים מלאים בחרטות, שהם חוטאים ומתחרטים, חוטאים ומתחרטים. כלומר, העולם של הרשעים הוא עולם ללא אחדות, אלא זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. אבל אם הימים הם מדובקים, אז זה ימים טובים, ללא פיזור נפש. אבל צריך דבק. מהו הדבק שעל ידו מדבקים את הימים? לא. יראתך. ומדובקים על ידי, ביראתך, הכוונה על ידי יראתך, יהיו הימים מדובקים ביניהם. מובן? ככה הסבר. בסדר, אוקיי. אז זה מה שהוא אומר כאן, גם רב נחמן אומר אותו הדבר. אבל תראו איך שהוא אומר את זה. ובשביל זה התפילה מסוגל לזיכרון, כי תפילה הוא בחינת אמונה, ושכחה הוא עניין שהיה לפנינו דבר מה, ונשכח ועבר מאיתנו. והיא דרך ההנהגה על פי מערכת המזלות, שמתנהג כסדר יום אחר יום. כלומר, המזל משתנה בכל יום. זאת אומרת, אצל הרשע, כל רגע זה עולם חדש. זה נורא. אין רצף. כן, הזכירה זה סוג של איחוד של החלקים השונים. למשל, אתה לוקח אדם בגיל 5, בגיל 30, בגיל 80, ואתה אומר זה אותו אדם. לא יודע, אני מסתכל על אלבום התמונות, אני רואה כל פעם אדם אחר. מהו החיבור בין התמונות של הגילים השונים? הזיכרון. נכון? אני זוכר שהייתי בן 5. אז הזיכרון, הזכירה, זה נקודת האחדות שמחברת את התמונות השונות. והוא היפוך האמונה, כן, המזלות, מה שאין כן, אני מאמין שיש מחדש הכל ברצונו, בכל יום תמיד, והוא מחיה ומקיים הכל תמיד, הוא למעלה מהזמן, ואין כאן שכחה. ומעתה תראה נפלאים דברי חז"ל. מם וסמך, כתוב בגמרא, כן? מם וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. מה זה מם וסמך? כי מס... הוא בחינת שכחה. ועל זה אמרו, תשאלו את מסך נסה אם זה נכון. כן? טוב, וזה בישם אפיקורסים. ועל זה אמרו חז"ל, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחד. כלומר, אדם שלמד רק 100 פעמים, הוא עלול לשכוח. אדם שלמד 101 פעמים, לא ישכח. אז הוא אומר, כי מס בגמטריה 100. ועד 100 שולט השר של שכחה. וזה שהמתיקו חז"ל מם וסמך, היינו מס, שהוא בחינת השכחה, בנס היו עומדים. כי נס הוא הפך השכחה, כי ניסים הם בחינת התפילה, בחינת אמונה, שיפך השכחה כנל. ודע, כי ציצית שמירה לניאוף, מה? מם זה 40, סמך זה 60. אז מם וסמך בסך הכל זה 100, כי 40 ו-60 זה 100. יש לך מחשבון? הוא שכח אותו. יש מקום אחד בכתבי הארי שרבי חיים ויטל כותב איך להימלט משכחה. ואז הוא כותב כך וכך וכך וכך, ובסוף הוא כותב ושכחתי מה שאמר לי מורי. טוב, בסדר. טוב, ההמשך זה עוד הערות, אבל גם נגמר השיעור. שלום.